בוא נפשט את זה, אחי, בוא נפשט את זה. הגענו פה לקו הגמר, מצד שמאל, המתמודדת מהשבט הלבן, האשכנזי, זהבה גלאון, 30 שנה קודם, ובפינה מצד ימין, אבי בוסקילה, המזרחי, לא בשר מבשרה של המפלגה. כאילו זה שחור לבן, לא? זה נראה לי די פשוט כל הסיפור הזה.
אתה יכול להציג את זה כדי פשוט. אני אומר לך שמבחינתי הם הביאו הרבה מאוד מתפקדים חדשים. הסיבה שכל האנשים האלה התפקדו זה שהם רוצים שינוי. שינוי. ואפילו רבים מהם, כולל אני אגב, שבסוף לא התפקדתי כאמור. אבל,
שינוי במה הם רוצים?
חושבים שזהבה הייתה יושבת ראש טובה, אבל רוצים שינוי כי אנחנו רוצים להביא דם חדש, כי אנחנו רוצים להביא מצביעים חדשים, קהלים חדשים שיצביעו, כדי שהמפלגה תגדל, כי עם החמישה מנדטים האלה אנחנו בקושי מגרדים את אחוז החסימה, ובטח שלא, אתה יודע, לא נכנסים לממשלות ו... לא משפיעים, אז אנחנו רוצים לגדול. מי יביא את הגדילה? האם זה בוסקילה? אני חושב שזה הדבר שהכי מעניין. אם מי שיצליח להביא באמת 10 מנדטים, זה מה שזנדברג כל הזמן מבטיחה.
כן.
אם היא באמת תצליח להביא 10 מנדטים, בעיניי זה הצלחה אדירה. זה אומר, לא סתם שהיא מביאה עוד מנדטים, זה אומר שיש משהו חדש, תכונה חדשה, זה אומר לקחת מצביעים ממפלגת העבודה של, שלא הצביעו.
זנדברג תביא 10 מנדטים.
אז אני לא חושב שהיא תביא 10 מנדטים. Okay. אני חושב שלבוסקילה יש סיכוי, אני חושב שבוסקילה, איכשהו, אתה יודע, הוא מצליח, למרות שגם התכנים שהוא מעביר, הם הרבה פעמים להגיד את הדבר שמצפים לשמוע, אבל יש בו משהו אותנטי, בניגוד לזנדברג, שהיא יותר קצת, אתה יודע, צפונית כזאת, וקצת מתנסית, ויש בה משהו מאוד אשכנזי מתנסה כזה.
כן.
אני מרגיש הרבה יותר מחובר, כמה מפתיע, למזרחי, ואני חושב שיש לו סיכוי, אם הוא ייבחר, לסחוף אחריו אחרים, ואני מתכוון להצביע לו. ואני אומר יותר מזה.
תאמר.
אם הוא לא ייבחר,
כן.
וזנדברג תוביל את מרץ, יש סיכוי טוב שאני לא אצביע מרץ. אני אולי אצביע גבאי, כן. כי ממני לא ייקחו את הזכות להצביע למזרחי בבחירות הקרובות. אני רוצה לתקן, אני רוצה להצביע למזרחי והיא מה.
לגמרי, ואז אם ביבי גם ייעלם, והליכוד ישים גם כן מזה, תהיה לנו פה בעצם איזושהי מימונה גדולה אחת ביום הבחירות.
הליכוד, תראה את האבסורד, הליכוד לעולם לא ישים מזרחי. הליכודניקים האלה הם הרי אוהבים אשכנזים, כן? הם רוצים שגדעון סער יניג אותם, הם רוצים שגלעד ארדן יניג אותם.
לא יודע אם גדעון סער בא מבינה, גם גדעון סער בא מהמזרח באיזושהי חפקה הזו, איזשהו משהו כזה.
אני אבדוק את הנקודה
הזו. בכל אופן, אם אתה חושב שהשבט הלבן שטיח אדום, וייתן לאבי בוסקילה לצעוד בו, אז אתה לפי דעתי טועה טעות מרה. האנשים האלה יותר מדי מתנסים, או יותר מדי מתבוססים בסחי של עצמם, מכדי לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נכניס איזשהו דם חדש, ועוד מזרחי שייכנס ויעשה לנו פה את כל העניינים האלה. קשה לי מאוד להאמין, אבל תשמע, הכל עניין של כמה מתפקדים הוא הביא. נחכה ונראה.
נחכה ונראה, אני חושב שיש לו סיכוי, אבל אתה יודע, הלוואי, הלוואי. אני מתכוון בשבועיים שנותרו עד הבחירות האלה, למרות שלא התפקדתי כאמור, לתת כל מה שיש לי לטובת אבי בוסקילה, ובכל מה שיש לי אני מתכוון לעשות לייק לכל פוסט שתומך בו.
סוגרים פינות, פרק 14. אחי, אתה מוכן לשאלת הגולשים שלנו?
אני מקווה להיות מוכן לשאלת הגולשים שלנו.
יפה. אז שולח לנו בעמוד הפייסבוק שלנו, נדב מקיבוץ עמינדב. נשמע לך כמו בן אדם אמיתי?
לא.
נשמע לי כמו מישהו שהמציא איזה זה.
אנשים מתחילים להתחכם.
כן. נדב, בכל אופן, נדב מקיבוץ עמינדב שואל ככה. לפני 3 ימים נכנסתי לבוס שלי, ואחרי 3 שנים ביקשתי העלאה. הוא אמר שיבדוק את זה. והיום הוא חזר אליי ואמר שכרגע אין כסף להעלאות. רק לפני חודש פוטרו 3 אנשים בחברה מפאת קיצוצים. האם עליי לקבל זאת או לפעול וכיצד? שאלתו של נדב מקיבוץ אמינדבה.
תגיד, הוא עובד ברפת נדב? איפה הוא עובד?
לא, הוא לא אומר איפה הוא עובד, אבל זה כנראה חברה עם הרבה אנשים, אתה יודע,
אתה יודע, זה מצחיק, כי אני בדקתי, ואמינדב זה אפילו לא קיבוץ. הבן אדם אפילו לשקר לא יודע.
מה אתה אומר?
כן, יש מושב אמינדב. אבל בסדר.
בסדר, בכל זאת נענה לו.
כן.
כן.
אז נדבצ'יק, תשמע, קודם כל, איך שאתה כתבת, האם עליי לקבל את זה, או האם עליי לפעול? אז לקבל את זה, בשום פנים ואופן, לא. ובכך אני לא מתכוון שאתה צריך בכך עכשיו ללכת להפוך שולחנות, או לעשות משהו כזה, אבל כן אני מתכוון שפנימית, אישית, עם עצמך, אם אתה הבנת, אחרי 3 שנים שבהם לא העלו לך את השכר, שאתה ראוי להעלאת משכורת, זה שהמנהל שלך או מקום העבודה כרגע אומרים לא, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את זה. אתה צריך לקבל את זה במובן הזה שכן, אוקיי, זה מה שהם אמרו, אני מקבל את מה שאתם אומרים, אבל אישית אתה לא מקבל את זה, ואתה צריך להחליט לאן פניך ומה אתה מתכוון לעשות עם זה. ויש כל מיני דברים שאתה יכול לעשות. למשל, אתה יכול להתחיל לחפש עבודה אחרת. כמובן, זה כרוך בהחלטה. אם השכר זה הדבר הכי חשוב, יש עוד הרבה אלמנטים שקשורים במקום עבודה, לא בכך שזה מה שמכתיב לבד את צעדיך, אבל בגלל שזה מה ששאלת, אני מניח שכרגע זה מה שמוביל אותך. אתה רוצה להרוויח יותר, אתה ביקשת העלאה במשכורת, ומי שאומר לך לא, כנראה אומר לך, חביבי, אנחנו לא בונים עליך פה. אחרי 3 שנים שלא קיבלת העלאה, אם אתה לא מקבל העלאה, או שאנחנו לגמרי broke, ואז אתה יודע, אוקיי, בוא תלך לעבוד במקום שהוא קצת פחות broke, שיש בו כסף, ואו שאנחנו לא מאמינים בך מספיק, ושאתה לא מספיק חשוב לנו, ואתה יודע, זה גם אומר דרשני. אז אני מציע לך לחלקל היטב את צעדיך בכיוון של להתקדם הלאה. תחשוב איך אתה עושה את זה, תחשוב מה אתה אומר למנהל שלך, אבל לא הייתי חושש יותר מדי. זאת אומרת, אני במקומך הייתי עושה את הצעדים שמובילים אולי אפילו לפיתורים שלך, וזה יהיה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך. חוץ מפגיעה קטנה באגו, מה שאתה תקבל פה זה 5 חודשים בבית, לחתום אבטלה כמו מלך, כל היום סדרות, תבשל קצת, תלך תראה עולם, תסתובב בעיר, תראה חברים, תשב בבתי קפה. אתה לא תזכור למה רצית בכלל לעבוד במקום הזה אחרי חודש שאתה תהיה בבית. תאמין לי, אתה תודה לי. אז יאללה.
יאללה, נדב, אז אני מקווה שהבנת מה עליך לעשות. ממחר בבוקר אתה מוציא מייל לכולם בעבודה, שאתה מחפש עבודה, ואם יש למישהו בעיה עם זה, אתה יודע מה הוא יכול לעשות. במקרה, כמו שאחי אמר, במקרה הכי גרוע יפטרו אותך, וידך תהיה על העליונה, אבל אתה בטח לא יכול לחזור למקום הזה. כאילו, עשית אולין, ביקשת עלה, אמרו לך לא, אין לך מה להמשיך לחפש שם. אחי, מה קורה? מה קורה? רצית לדבר איתנו על משהו?
לא, אני רציתי, כאילו, אתה יודע, אתה רואה, אני קצת עצוב היום. אתה מרגיש שאני ככה לא כתמול של שום?
לא, אני לא.
לא הרגשת?
לא, לא הרגשתי.
אוקיי, אז אני אספר לך, זה בגלל שאני טוב להסתיר את זה.
לא, בגלל שהתחושות שלך לא מעניינות אותי.
אוקיי, כן. אז רציתי כן לשתף, אולי מישהו מהמאזינים כן אכפת לו מהתחושות שלי.
כן.
בזה שעצוב לי, עצוב לי השבוע, כי נגמר פורים. ופורים היה השבוע ששימח אותי. ולמה הוא שימח אותי?
למה?
כי הניוזפיד שלי, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, סוף סוף היה מלא בתמונות מקסימות של ילדים שהתחפשו לכל מיני דברים משגעים, חמודים, לג'ירפות, לנסיכות, כל מיני דברים באמת משגעים וחמודים ומקסימים.
מלוא כל הפיד.
כן, והילדים, אתה יודע, הם במלוא תפארתם. מדובר אחרי הכל בילדים שלא הייתי מזהה, גם אם היו נוקשים לי בראש עם אבא שלהם חוו, כי גם את אבא שלהם אני בקושי מזהה, כי הוא חבר של, לא יודע של מישהו, חבר שלי איכשהו בפייסבוק.
שעבדת איתו לפני 15 שנה.
כן, זה כל האנשים האלה שאם הם עוברים לידך ברחוב, אז אתה כאילו מנסה להתחמק כדי לא להגיד להם שלום. הם חברי פייסבוק שלך, הם לא חברים שלך.
כן.
ואז פתאום יש את התמונות של הילד שלהם, שאתה לא יודע מי הוא, בן כמה הוא, איך קוראים לו, לא מזהה אותו אף פעם. פתאום הוא גם עוטה על עצמו איזה משהו שהגיע מאלי אקספרס. אז מה אנחנו אמורים? להתלהב מהתופרת של אלי? מהדוגמנות של הילד שאתה לא מזהה, שזה יכול היה להיות או ילד רנדומלי אחר, באמת אחר לגמרי, מפיד של מישהו אחר, שאין לך שום קשר אליו. אז מה אתה אמור להגיד? אתה אמור להגיד יפה, מקסים, חמוד, וואו, אבל אנשים אשכרה עושים את זה. הם אומרים יפה, חמוד, מקסים, וואו, משגע, איפה קנית את זה? בעלי?
אנשים משתפים פעולה עם זה, אתה יודע, כמו שהזמינו אותך לחתונה שלהם, ועכשיו, אתה יודע, כמו שאתה הזמנת, ועכשיו מצפים לך שתגיע לכל החתונות, אז אנשים מעלים תמונה של הילד שלהם באיזה תחפושת, ואני חייב להגיד, אבל מה שמעציב אותי בכל הסיפור הזה, שכולם משתפים פעולה עם זה. איזה חמוד, איזה מתוק, איזה יופי, הוא נראה, איך מתאים לו נמר, איך מתאים לו ג'ירפה, איזה נסיכה, היא לא צריכה תחפושת של נסיכה, היא נסיכה. עכשיו כאילו, בואו, את מי זה מעניין? למה אתם מעלים תמונות של הילדים שלכם לפייסבוק? תשלחו לסבתא תמונה שצילמתם בבוקר, בוואטסאפ, או בטלגרם, אם הורדתם. ואתה יודע, ותשחררו אותנו מהדבר הזה, זה מזכיר לי את ה... תשמע, בפייסבוק יש כל מיני טיפוסים, רובם לודניקים, אבל בואו, אנחנו לא רוצים לרדת על ה... על חלקם המאזינים שלנו. אנחנו לא רוצים לפגוע או לכרות את הענף.
לא, לא, לא. תקשיב, אנחנו מדברים בלשון רבים, אף אחד לא יודע על מי אנחנו מדברים.
אנחנו מדברים בכלל על השוק האמריקאי. אנחנו לא מדברים על עצמנו. זה לא עניין. אבל אתה יודע, אנשים חושבים שהם הפכו את הקטע הזה של הפייסבוק לאיזה משהו כזה, ומשתפכים שם וכותבים שם. והכי גרועים זה אנשים שמעלים דיאלוגים שלהם עם הילדים שלהם. אבא, רואי, רואי, אבא, כאילו, אתה יודע, ואיזשהו דיאלוג כזה, שאולי, אולי, אולי, אני לא אומר, יצחיק אותם, באותו בוקר בדרך לגן, או באותו אחר הצהריים בג'ימבורי, הם קרובי משפחה של אלה שטסה לסוף שבוע לברצלונה, המלצות לסופש, שוט, אתה יודע, ואז מצפים שאנשים יכתבו להם, כאילו, אנשים לא מספיק, אתה יודע, אם קודם רק העלו תמונות שלהם בחופש, הם עכשיו מתחילים את זה גם שבועיים קודם, הם רוצים המלצות, הם חופרים על ההמלצות, והם חופרים על המקומות, ואז הם מגיעים לחול, ואז הם חופרים לכם תמונות, והם שולחים לך תמונה לכל המלצה שהם קיבלו, ובסוף גם יש איזה סטורי עם כל התמונות מהטיול שחלילה פספסת איזה אחת ליד האגם.
מה עושים? אתה יודע, אני עושה הייד, אני מצפה שמרק צוקרברג יביא כבר את הפיצ'ר שמסתיר ילדים מהניוזפיד. באמת, זה הפיצ'ר הראשון, אם אני הייתי מקים אחר רשת חברתית, הפיצ'ר הראשון שהייתי מטמיע, זה פיצ'ר שמעלים ילדים מהניוזפיד, ולא בקטע של פדופיליה, בקטע שזה לא מעניין אף אחד. Who gives a fuck about these kids?
אני הייתי מוסיף גם לפיצ'ר הזה, הייתי מוסיף פיצ'ר של אנשים שחושבים שהדעה שלהם מעניינת מישהו. אתה יודע, אנשים כותבים, אני רוצה לדבר על פרשת הצוללות, אני רוצה לדבר על המשטרה, אני רוצה לדבר על בית המשפט, כאילו, בוא, אם היית מספיק מעניין, אולי היית כתב באיזה עיתון.
כן, אולי היה לך פודקאסט.
כן, אולי היה לך פודקאסט. אנשים חושבים וכותבים שם, וחופרים, כאילו, הלו, אף אחד לא קורא את זה. שחררו, לכו תעשו משהו טוב אחר הצהריים.
טוב, אז סיכמנו שאנחנו נגד ילדים, נגד הורים של ילדים, נגד הורים של ילדים שנוסעים לברצלונה, נגד הורים שנוסעים לברצלונה ומצטים את הילדים שלהם, ונגד אנשים שחושבים שיש להם דעה שמעניינת מישהו.
בדיוק. או אנשים שיש להם פודקאסט שחושבים שהדעה שלהם מעניינת מישהו. טוב, אנחנו סוגרים פינות ואנחנו ממשיכים הישר, הישר, אחי. לא מאמין, אתה לא תאמין לאן.
לאן, חנן?
לחדרי החקירות של משטרת ישראל. האם יצא לך אי פעם להיות עד מדינה, אחי?
הייתי פעם במשטרת ישראל.
כן.
אבל עוד לא הציעו לי להיות עד מדינה.
נחקרת?
תושאלתי.
ולא הציעו לך להיות עד מדינה?
לא.
חבל?
חבל
באמת. כי לניר חפץ הציעו.
כן.
ולשלום הפילבר הציעו.
כן.
ולארי הרו הציעו.
כן.
ולמה לך לא הציעו?
לא יודע, אני כנראה small crook. ככל שאתה smaller crook, פחות אתה מקבל. זה כמו אלה שחייבים 1,000 שקל לבנק, אז באים להקל להם את הבית, ומי שחייב 1,000,000 שקל לבנק, פשוט אומרים לו, טוב, עזוב, שכח מזה.
בוא נדבר. תגיע, נדבר.
כן. אז אותו דבר עם הקרוקס האלה.
אני קצת לא מבין איך השיטה עובדת, אחי. זאת אומרת, אם עכשיו כולם יהיו עדי מדינה, אז אתה יודע, בן אדם בא, עושה מה שהוא רוצה, גונב, פושע, או לא משנה כרגע, מגיע למשטרה, אומרים לו, טוב, בוא, תחתום עד מדינה, ואתה מקבל בעצם איזה פסל חסינות כזה.
כן.
למה המשטרה מחלקת?
שרשרת חסינות.
למה המשטרה מחלקת שרשרת חסינות?
גיא זוארץ בא, אומר... בוא, אני אעניק לך את שרשרת החסינות שלך, ניר חפץ.
כן, ו?
וזהו, וניר חפץ אומר, בכיף, בכיף, מתאים לי שרשרת חסינות, איפה צריך לחתום? חותם, ואללה בבאללה, יאללה, נראה אחרי זה, מה אתם רוצים?
אבל מה יהיה בסוף אם כולם יהיו עדי מדינה?
אני אומר לך, מה זה מה יהיה? לא יהיה כלום. זה בדיוק מה שביבי אמר. לא יהיה כלום, לא כי אין כלום, אלא לא יהיה כלום כי יש עדי מדינה כלום. ברגע שאתם, ככל שאתם מחתימים יותר עדי מדינה, ככה ביבי יותר רגוע. הוא יודע שאין להם כלום. הם מחפשים מי שיקשין. הם יחנטרשו שם שטויות, יביאו עדויות שבלי סימוכין לשום דבר. ואתה יודע, ובסוף הוא יסגור... לא, תקשיב, הוא בסוף הרי יסגור איזה... אם וכאשר הדברים יבשילו לכדי משהו רציני נגדו, הוא יסגור איזה דיל עם היועץ המשפטי, או עם מי שצריך לסגור, יגידו לו, יאללה, לך הביתה, הוא ילך הביתה, הכל יהיה בסדר. הוא לא יקבל כלום. הם כבר חתמו על ההסכם מדינה שלהם, ילכו הביתה בלי שום דבר, וכל הפושעים האלה, שהם פושעים, עבריינים, כנראה עבריינים יותר גדולים מביבי אפילו, לפי מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, הם יוצאים נקיים. זה פשוט אבסורד, זה להכשיר את הרעל הזה, ולהכשיר את כל השחיתות הזאת, ולהפוך אותה ללגיטימית, וכל מי שיבוא אחר כך, הממשלה הבאה והממשלות הבאות, כל העוזרים פרלמנטריים, וכל היועצים, וכל ה... אנשים האלה שמסתובבים סביבם פשוט יעשו מה שבא להם, כי הם ידעו שהם יכולים בו לבוא, לחתום את מדינה, שלום על ישראל.
אלא אם תהיה תפנית בכל העלילה הזאת, וגם ביבי יחתום על הסכם את מדינה. מה אז יקרה?
ביבי יחתום את מדינה?
כן, כן, ביבי יבוא למשרדי החקירות, וגם הוא יחתום על הסכם את מדינה, והוא יפיל את זה. אתה יודע על מי הוא יפיל את זה?
על מי?
על שרה הוא יפיל את זה.
אשכרה,
יפיל את זה על שרה.
וואלה. זה שלו, זה הפולבק שלו.
בדיוק.
הוא אומר, במקרה הכי גרוע, הכי גרוע, אני מפיל את זה על שרה, על אמא שלה, אבל מה שרה תעשה?
שרה תפיל את זה על יאיר.
על יאיר?
יאיר, כן.
הוא צעיר, הוא היה ילד, הוא בכלל זה, הוא לא ידע, הוא לא הבין, הוא לא פה, הוא לא שם, מפילה את זה. ומה יאיר יעשה?
יאיר יצא את מדינה וישים את קאיה. אבל קאיה לא פה.
אין קאיה.
קאיה לא פה לנבוח את האמת שלה. זה לנושא אחר, רוצה להגיד לך שצוות סוגרים פינות, חלקו של צוות סוגרים פינות, הצפין בסוף השבוע, ברח מהמסיבה בכיכר המדינה, שעליה אם יישאר זמן נדבר אחר כך, אבל ברח מהרעש ומהזוהמה, ונסע לצפון. נסע לצפון, לאזור ראש פינה. לא רוצה לעשות פרסומת למקום, אבל קיבוץ המיד, תתקשרו, אחלה מקום. וזוגתי שתחיה רכשה לנו סיור שקיעה באגמון החולה. היה זה נשמע רומנטי.
רומנטי, לגמרי. רומנטי, יפה. רק אתה והיא?
לא, אני, היא ושלושת בנותינו, וביחד עם עוד 50-60 אלף אגורים. ואתה מגיע למתחם היפהפה, נעת. באגמון החולה.
לא? מה זה נעת? 50-60 אלף אגורים.
50-60 אלף אגורים, אתה מגיע לאיזה מבנה כזה.
תגיד, איך אתה יודע שזה 50-60 אלף ולא נגיד אלף? הרי אתה לא באמת יכול לספור.
לא, תשמע, אתה רואה שיש שם כמות מאוד מאוד גדולה שהיא לא אלף. אני לא יודע לגבי ה-50 אלף, מה גם שהוא אמר לנו שהגענו כבר לקראת סוף העונה, אבל תכף אני אספר על כל הדבר הזה, ואז אתה מגיע לשם, כן?
לא יכול להיות, נגיד, שהם משתמשים בטכניקה של מראות, להכפיל את האגורים שם?
לא, זה לא, לא ראיתי, יכול להיות, אבל זה היה שקיעה, אז אני לא יודע כמה זה, אפרופו שקיעה, טוב, בכל אופן, נכנסנו. כן. נכנסנו למקום, ושילמנו כרטיס כניסה שעלה קרוב לתשב טוב, 380 שח. כדי להיכנס לסיור.
380 שח לשני מבוגרים ושלושה ילדים.
בדיוק. 380 שח. מטורף. לסיור של כשעה.
מטורף.
לסיור של כשעה, בו אתה יושב באחורה של טרקטור, באיזה במה כזאת, עם כיסאות, עם מדריך עם מיקרופון, ומכניסים אותך לאזור שבו האגורים נמצאים. עכשיו, אתה בטוח שאתה בא, ואתה בטוח, אתה מגיע לאיזה משהו כזה שהוא טבע, שהוא זה, אבל כרגיל במדינת ישראל זה הכל כאילו. הכל זה ליד, זה לא באמת. מה מסתבר? מסתבר שקקל, או מי שלא מתפעל את המקום הזה, נראה לי שזה קקל, פשוט מפזרים אוכל. אתה יודע, כמו שמפזרים אוכל, כדי שהגורים ירדו לאכול, ולא יעשו נזקים לשדות ליד. זה כמו שאתה לצורך העניין, אחי, תסגור את כל מתחם כיכר רבין, ותגבה כסף מאנשים שיסעו לטרקטורים, לראות את הסקנים האכילים את היונים. אוקיי? זה פחות או יותר מה שקורה שם. עכשיו, נותנים לך משקפת ב-80 שקל, אבל לא מספרים לך שבטיול שקיעה המשקפת לא עוזרת. כי היא מתחיל להיות חשוך, נורא, איך שאתה מתחיל לציור, מתחיל להיות חשוך, אבל זה לא אמצעי לראיית לילה, זה משקפת.
ה-80 זה בנוסף. בנוסף. לא נותנים לך משקפת, מזכירים לך משקפת.
מזכירים לך את זה, ואני אגיד לך יותר מזה, אחי, גם נותנים לך פלייר מנייר, שגם אותו אתה צריך להחזיר, ומה יש בפלייר הזה, אתה שואל?
מה יש בפלייר הזה?
תמונות של כל הציפורים שלא היו בסיור, אלא תמונות שאולי היו שם פעם הציפורים האלה, אולי הם מגיעים בתאריכים אחרים, אולי הם לא מגיעים, אתה לא יודע, כי א' חשוך.
הם הורידו בגוגל כמה תמונות של כמה ציפורים.
בדיוק, בדיוק.
שמו אותם על פרייר, על פרייר.
על פרייר.
שמו אותם על פרייר, בדיוק.
בדיוק, שמו אותו על פרייר, ואומרים לך, אם לא תחזיר את הפלייר מהנייר הזה, זה יעלה לך כסף אחר כך. אמרתי לה, זה מנייר, זה עלה לכם שקל, למה אני לא יכול להשאיר מזכרת, או להראות לילדים, לשבת איתם אחר כך, לעשות מזה משהו, לצייר על זה, לקשקש על זה. לא, אתה חייב להחזיר את זה, אתה חייב להחזיר את זה. בקיצור, אז הסתובבנו עכשיו, אתה מסתובב שם, בסוף אתה רואה ציפור, ראית אחת, ראית 50,000, בוא, בחייך. אחרי 3 דקות, אפילו הילדות שם כבר, אוקיי, מה קורה פה עכשיו, מה קורה פה, מתי חוזרים למלון?
איך אפשר לרדת מהטרקטור הכי מהר?
בדיוק, גם שאתה לא יכול לרדת מהטרקטור, והבחור עם המיקרופון שם, אתה יודע, יש לו קהל של איזה 40 אנשים על הטרקטור.
אה, זה 40 אנשים על הטרקטור?
40 אנשים נכנסים בעגלה הזאת. חשבתי,
עשו לכם ספיישל.
איזה ספיישל? 40 אנשים נכנסים, מצטופפים בעגלה הזאת, ונוסעים לראות ציפורים עם איזה מדריך שאתה יודע, פשוט לא, באמת לא עוצר. הסברים מאוד מלומדים, מאוד, 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 מאוד. אבל אתה יודע, כמה אפשר לשבת ולראות ציפורים? בוא, מצית את זה אחרי 2 דקות, מצית את זה. אפשר לעשות את הסיור הזה ב5 דקות, לעשות אותו ב-50 שקל ולסגור עניין. אז אחרי כל הסיפור הזה, אתה רוצה שאני אמשיך? כי יש לי עוד.
תמשיך, אני יודע, בינתיים אתה רק מקווץ לי את הלב עם הסיפור הזה.
תקשיב, זה היה נורא, זה היה נורא. אני כל הזמן פחדתי שאני לא אהיה בית הפלייר הזה, אני לא אהיה בית הפלייר הזה, אני אחזיר אותו חזרה, שאני לא אשלם עליו. ואז אנחנו מחזירים את הפלייר, מחזירים את המשקפת, יוצאים חזרה לאוטו, רעבים, רעבים, נוסעים, נוסעים, רואים מצד ימין, מסעדה, איך קוראים למסעדה? מיצ'וס. מיצ'וס, יש להם איזה סניף מאוד גדול באזור התעשייה בקצרין, מסתבר, זאת סתקייה מאוד מאוד קצביה. מאוד מאוד גדולה בצפון, ואז אתה מגיע, עכשיו, אתה יודע, זה לא שנגענו, יום שישי, נכון, 6:45 בערב, עדיין לא ממש ארוחת ערב, 80% מהמסעדה ריקה, כן? ואז אנחנו נכנסים, להזכירך, אני, אשתי, ושלוש בנותיי, יש לומר, ולא שלושת, ושלוש בנותיי, והיא אומרת לנו, איי, יש מקום רק על הבר. אני אומר לה, אבל אני עם ילדים פה, מה?
80% ריק.
80% במסעדה ריקה, יש מקום רק על הבר, אתה רוצה? אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אין ברירה. עכשיו, מה, שנותנים לך לשבת לאכול על הבר? זה היה בסדר, האוכל היה נהדר, הכל היה בסדר, אבל אתה יושב עם עוד 3 ילדים קטנים על הבר. אפשר לנהל שיחה, אי אפשר לגנוב להם אוכל, אי אפשר זה, אתה יודע, אתה יושב כזה במין שורה כזאת,
לא נוח.
לא נעימה. עכשיו, מה מעסיק אותך באוכל הזה? סליחה, מה מעסיק אותך בארוחה הזאת? לא עם האוכל טעים, לא עם השירות טוב, לא עם המקום נעים. מעסיק אותך דבר אחד. האם מישהו יושב בשולחנות הריקים האלה עד שאתה תעזוב את המסעדה? ולמעלה מ-50% מהשולחנות נותרו ריקים.
גם כשיצאתם.
גם כשיצאנו. זאת אומרת, יכולנו לשבת על השולחן הזה, לאכול ארוחת ערב על, על, על שולחן נורמלי, כמו משפחה נורמלית, לשלם בזמן ולצד, והיו מספיקים להכין את השולחן הזה לבאים אחרינו.
מה עשית?
מה עשיתי? אמרתי להם, יותר לא תראו את הפרצוף שלי פה.
אמרת?
לפחות בשבוע הקרוב.
לא אמרת.
לא אמרתי. לא אמרתי, אבל אני רוצה לקרוא...
כי אתה כרגיל, אתה תמיד בא לפה ומוציא עליי את כל הדברים האלה, מקווץ לי את הלב, באמת, מוריד לי שנים מהחיים, אבל כשצריך בהזמנות שהייתה לך להגיד שם למי שצריך להגיד, כולל להשאיר טיפ מוקטן, כולל לתת להם פידבק בגוגל ולא יודע, בטריפ אדוויזר, וכל מקומות לתת להם כוכב אחד ולהסביר גם היטב למה נתת להם רק כוכב אחד. את זה אתה לא עושה.
תקשיב, אני לא מהאנשים האלה, אני לא מהנודניקים האלה שבאים ומקימים מאומה ועושים רעש, ואני צודק, ואני פה, ואני שם, ולמה, לא. אתה יודע, אני עכשיו, אני בא ואני אומר את מה שאני אומר, אני אומר את זה פה, בפעם הבאה אני לא הולך לאכול, אני לא הולך לאכול שם. אפילו שהיה טעים, אפילו שהיה בסדר.
בסדר, לא תלך לאכול שם, אבל היית צריך להעיר להם, הם צריכים ללמוד. הם צריכים ללמוד גם כנראה בדרך הקשה, ואת זה אתה לא עושה.
הייתי חייב
לאכול. אם הם במקרה, במקרה, אני לא אומר, אבל אם הם במקרה לא מאזינים לסוגרים פינות, הם לא ילמדו את הלקח. הם לא ילמדו את הלקח. עכשיו, אני אגיד לך מראש, בלי קשר. קודם כל, מקומות שקוראים להם ניצ'וס.
לא מאזינים לסוגרים פינות.
לא, בסדר, אמרתי, בשביל הסיכוי הקטן.
עזוב אותך. נו.
עכשיו, מקומות שקוראים להם ניצ'וס. קודם כל, כבר לא הייתי מצפה מהם ליותר מדי. כן, עצם זה שהיא בכלל, אתה יודע, הסכימה להושיב אותך על הבר בשעה שהמסעדה כל כך מלאה, זה כבר, אתה יודע, הישג גדול. אז ציפיות, כגודל הציפיות, אפשר היה להניח גם את האכזבה. באופן כללי, יש את הקטע הזה שלכם, ובכלל, של כל הישראלים, שהם נוסעים צפונה, פתאום מתעורר להם איזה חשק לבשר. נכון? בתל אביב הם כולם, הם כל היום אוכלים סושי, ותאילנדי, ווייטנמי, ורמן, והם אוהבים גם לבדוק איזה רמן הכי טוב, ולדרג, ורמן, ואכלתי רמן,
אכלתי רמן של אהרוני.
כן, אכלתי וזה, והשף ההוא, והשף הזה. אבל איך שהם יוצאים צפונה מנתניה, הם שוכחים את כל המוצא התאילנדי שלהם, והם הופכים להיות חיות טורפי בשר. הם רק תן להם סטייק. אני רוצה סטייק, אני חייב סטייק, אני רוצה אנטריקוט, כל היום אני אוכל סטייקים.
תשמע, יש משהו בצפון הזה, אתה מסתובב, אתה נוסע, אתה רואה פרות באחו, כל המקום פרות, 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 פרות. עושה לך משהו.
כן, אז אנשים נוסעים צפונה, ואז הם חייבים איך שהם באים לאכול באיזה מסעדה, אכלנו סטייקים, אם לא אכלת סטייקים, מה עשית בצפון, בתכלס? ישבת בג'קוזי?
ראית אגורים באגמון החולה?
ראית אגורים, אתה חייב להגיד שעשית איזה משהו, ואצל ישראלים לעשות משהו זה לאכול, וכשישראלים נוסעים לצפון זה לאכול סטייקים. אז הם אוכלים סטייק בצהריים, הולכים למסעדה, בערב הם פותחים את המנגל, עושים עוד סטייק, גם עם קבבים, שיפודים, שישליק, מה שיש, ולמחרת בדרך הביתה, לא נעצור לאכול איזה סטייק. אכלנו גם בדרך הביתה איזה סטייק. אז כל הכבוד לך ולכל הישראלים, ולכל הסטייקים, ולכל ה... אני שמח שאתם חוזרים לתל אביב. לסושי הקטן שלכם.
לרמן.
לרמן שלכם.
תן לי רמן.
מה אתם מאוד אוהבים לאכול?
רק רמן. טוב, אנחנו, אתה יודע, בעקבות הסיפור שבו ברחנו מתל אביב, אני לא יודע אם אתה היית, אבל ביום שישי האחרון היו קרוב ל-50 אלף איש בכיכר המדינה, חוגגים את רייב פורים, מסיבת רחוב, שארגנה עיריית תל אביב, אז...
50 אלף אגורים.
50 אלף אנשים, איש ואישה, נער ונערה, ילד וילדה, כפי ששמענו מהדיווחים מהמיון, כל הילדים שהגיעו לשם שיקורים, שזאת שערורייה, אתה יודע, מסיבת פורים, מכניסים ילדים, ודוכנים אין ספור של קרסברג, וגולדסטאר, ואלכוהול, וברים, ועניינים. עכשיו, אני מנסה להבין למה דווקא שם. נכון שאני גר ליד, וזה מפריע לי, ואני צד בעניין, אבל אני מבטא את קולם של אלפי תושבי אזור כיכר המדינה, שפשוט ארסו לנו את החיים. פשוט ארסו לנו את החיים.
ארסו לך את החיים?
ארסו את החיים. אני מדבר איתך על גדודים של עשרות אלפי אנשים שמשתינים ומחרבנים, סליחה על המילה, בחצרות הבתים, זורקים בקבוקי משקה, עוקרים עציצים, סוגרים ברזי מים, גונבים דברים. יש בקיצור בוקה ומבולקה. וכל האזור של כיכר המדינה באותו יום. אני לא מדבר איתך על הימים שעושים שם לפני, על זה שמ-10 בבוקר מתחילים הבאסים ובדיקות סאונדים ועניינים וכאלה. והדבר הזה, אתה יודע, ואני מנסה להבין למה דווקא שם, למה לא לעשות את האירוע הזה, נגיד, בפארק הירקון, או באיזה מקום שקל להגיע אליו, קל לצאת ממנו, למה בתוך שכונה צפופה גם ככה להכניס עוד 50 אלף אנשים?
אין לי מידע פנימי למה, ואין לי גם הסבר למה. אני רק יכול להגיד שאולי, אולי, 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 יש פה איזשהו צדק פואטי. שהמקום הזה של כיכר המדינה, ואני דווקא לא מדבר עכשיו על התושבים, שהם אנשים עשירים או מעמד סוציו-אקונומי גבוה, בוודאי גבוה יותר מהממוצע של הקהל שמגיע למסיבה הזו, אני מדבר על חנויות בכיכר המדינה. אני חושב שיש משהו נחמד בזה שמחרבנים מחוץ לחנות של ניקול ריידמן. אני באופן אישי, אם, אתה יודע, אם היה מתאפשר לי, אולי הייתי עושה את זה.
כרגיל, אחי, סינת השירים.
כן, סינת השירים.
סינת השירים, לא. כאילו, אנשים שגרים בכיכר המדינה, או אנשים שעובדים בכיכר המדינה, או שיש להם חנויות בכיכר המדינה, מגיע להם מסבול.
בדיוק, החנויות. החנויות האלה, זה סימבולי. תקשיב, בסופו של דבר לא נגרם לך איזה נזק בלתי הפיך, כן? אף אחד לא פצע אותך, ואף אחד לא גרם לך אפילו נזק לרכוש, ככל הידוע לי. אז מה שעשו שם זה קצת בלגן, קצת המולה, קצת משהו שאפשר לנקות.
אני רוצה להגיד לך שבשנה שעברה שברו לי חלון של אוטו, וגנבו לנו אופניים. לא לי, לאחד השכנים, אופניים בשווי כ-30,000 ש"ח, לאחר שעקרו את דלת המחסן וגנבו את האופניים משם.
לא יודע, מי שקונה אופניים ב-30,000 ש"ח, הוא מסתכן בכך שיגנבו לו אופניים ב-30,000 ש"ח. לי פעם גנבו אופניים ב-500 ש"ח. אתה יודע, גונבים אופניים.
הכאב הוא אותו כאב.
אז אל תקנה, הכאב הוא אותו כאב. לא יודע, אולי הכאב שלו יותר גדול, אבל הוא גם יותר עשיר, והוא הרשה לעצמו לקנות אופניים מאוד יקרים, אז שיקח בחשבון שאפשר לגנוב אותם, או שישמור עליהם בצורה יותר טובה. דווקא במקום הזה, לעשות מסיבה ולעשות רעש, ולפוצץ להם את כל המקום הזה, ולתנף אותו, וללכלך אותו, בעיני יש בזה משהו מאוד חתרני, מאוד
מאוד שנאת השירים.
מאוד שנאת השירים, במובן הטוב של השנאת השירים.
כן, בסדר. אני קורא לראש העיר הבא של תל אביב, ראש העיר הבא של תל אביב, ששנה הבאה יעביר את המסיבה מאזור כיכר המדינה, שישים אותה בדרום תל אביב, אחרי שיוצאים את כל האריתראים, שישים אותה בפארק הירקון, אבל שלא ישים לנו אותה עליה.
אני מזמין אותם ליפו, אני מזמין אותם לעשות את המסיבה הזאת ביפו. אני אגיד לך מה, אנחנו לא נרגיש את זה. אנחנו לא נרגיש את זה. כמו שהאזור שלי מטופל ביום-יום, אנחנו לא נרגיש. עוד מישהו עשה קקי ברחוב, עוד כלב עשה קקי ברחוב.
בדיוק, בשבילכם זה לא שינוי, אז למה להביא את זה לנו?